איך אפשר להרוויח מהכנסה חודשית גבוהה בנכס מבלי לרכוש אותו? בואו לשמוע כל מה שאתם צריכים לדעת על שכירות משנה. פתיח ומתחילים. הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
טוב, הלייב השבועי, כל שלישי בשעה 5, אנחנו פה איתכם. היום אנחנו עושים שידור שהוא בעצם המשך ללייב שהתחלתי לפני 3 שבועות. דיברנו לפני 3 שבועות על איך לעשות כסף מנדלן ללא הון עצמי. דיברנו על, על כמה דברים, על איך לעשות כסף מנדלן ללא הון עצמי, באותו שידור לפני 3 שבועות, והיום אנחנו הולכים לדבר ספציפית על אחת הדרכים, שכירות משנה, איך לסחור נכס מבעל דירה או להזכיר את אותה הדירה לצד ג' וכמובן ליהנות מההפרש בעצם, איך להרוויח כסף מהשכרה דירה מבלי לרכוש את הנכס. אנחנו הולכים לדבר על שכירות משנה. חשוב שתדעו שזה תחום לא נפוץ בעולם הנדלן, בעולם נדלן המגורים, הוא מאוד מאוד נפוץ בתחום הנדלן המסחרי, ותכף נדבר על זה. אני רק רוצה לראות שאנחנו באוויר ושומעים ורואים. אוקיי, יופי, יופי, יופי. אני רואה שרואים ואני רואה שכבר יש איתנו צופים. אז על מה אנחנו הולכים לדבר הערב? מה זה שכירות משנה? איך מרוויחים כסף מסחר דירה מנכס מבלי לרכוש אותו? למה זה מאוד נפוץ בעולם הנדלן המסחרי, ואיך אפשר לשכפל את אותו רעיון לתחום הנדלן לנדלן המגורים? אז אנחנו הולכים לדבר איך עושים משכורת נוספת גם אם אין לכם השקעה ראשונית מהבית. אנחנו נדבר על מהם השלבים הנכונים בדרך לעסקת שכירות משנה. אנחנו נדבר למה שבעל נכס, למה שבעל בית ירצה להזכיר לנו נכס שאנחנו יכולים להזכיר אותו לצד ג' ולהרוויח כסף. במילים אחרות, למה שהוא ירצה במרכאות לצאת פרייר? האם בכלל יש סיכוי כזה שזה יקרה? אחרי זה נחשוב, נדבר קצת על איך בוחרים אזור, איך בוחרים שוק, איך עושים חקר שוק באותו אזור כדי לדעת שאנחנו נכנסים לעסקה טובה. נדבר על מסע ומתן נכון בעסקת שכירות משנה, כי זה חלק מאוד מאוד חשוב, ונראה כמה זמן בעצם יש לנו עוד להרחיב על הנושא הזה, כי אפשר לדבר עליו שעות ויש המון מה ללמוד כדי לעשות אותו כמו שצריך. אבל בואו נתחיל מהבסיס. מהי עסקת שכירות משנה? קודם כל, שכירות משנה היא אחת הדרכים, אחת האופציות לעשות כסף מנדלן עם סיכון נמוך, כי אנחנו לא רוכשים נכס, ומבלי שהבאתם שקל אחד מהבית, או במקרים מסוימים עם עון מאוד מאוד נמוך של השבחה מסוימת בנכס. בעצם שכירות משנה היא סוג של סאבלט. אתם סוחרים נכס מבעל דירה ומזכירים אותו לצד ג'. אנחנו בעצם נכנסים לבעלים של, אנחנו נכנסים לנעליים של בעל הדירה מבלי לרכוש את הנכס עצמו. משיקו, תודה רבה, מה שלומך? תודה רבה על כל התגובות החמות על הלייבים, ואתמול היה לנו משדר מאוד גדול ובכלל קיבלנו תגובות מדהימות. חברים, תודה רבה, זה גורם לנו לרצות להמשיך ולעשות את זה ולדחוף אותנו קדימה. תודה, תודה, תודה. אז בעצם אנחנו נכנסים לנעליים של בעל הנכס, בעל הדירה, נהנים מהכנסה מסחירות או מחלק ממנה מבלי לרכוש את הנכס עצמו. עכשיו בואו נפתח פה רגע סוגריים ותדעו שבעולם הנדלן המסחרי זה תחום נפוץ מאוד מאוד. כל עולם החללים המשותפים כמו WeWork, ביול, מושתת ועובד על פי אותו עיקרון. חברות סוחרות שטחים גדולים, הן מחלקות אותם לחללים קטנים ומזכירות אותם לצד ג'. בעצם בתחום הנדלן המסחרי יש חברות ענק שזאת העבודה שלהם. המומחיות שלהם זה לקחת חללים, לסחור אותם מבעלי נכסים שרכשו את אותם נכסים מסחריים, ובעצם להזכיר אותם לצד ג' וליהנות מההפרש. בשוק הנדלן המגורים אנחנו משכפלים את אותו רעיון, את אותו עיקרון. אנחנו בעצם נזכור נכס מבעל הדירה ונזכיר אותו לצד ג'. עכשיו יש נתון שאתם חייבים להבין. אם תכתבו עכשיו בגוגל כמה דירות ריקות יש במדינת ישראל, אתם תראו כתבות שמדברות על בין 160 ל-180 אלף דירות ריקות. בסדר? בגלובס פורסם לא מזמן, 170 אלף דירות ריקות במדינת ישראל. נכון שחלק מתוך אותן דירות שייך לתושבי חוץ, אבל עדיין יש פה מספר מטורף של נכסים, וזה מבלי שתוסיפו לזה את כמות הדירות הריקות שגם ככה מפורסמות להשכרה בכל שוק ושוק. מה קיבלנו? קיבלנו הזדמנות מאוד מאוד גדולה של נכסים שאפשר להרוויח מהם כסף מבלי לרכוש אותם. עכשיו, השאלה הראשונה שצריכה לעלות לכם עכשיו לראש, ההתנגדות הראשונה, אם ההתנגדות הראשונה באקזיטים זה למה שמישהו ימכור לי דירה שאני יכול למכור אותה יום אחרי במחיר יותר גבוה, אז פה השאלה הראשונה שצריכה לעלות לכם לראש היא איך יכול להיות שבעל הנכס יסכים להזכיר את הנכס שלו במחיר שעדיין מאפשר לי להרוויח מהשכרה לצד ג'. ולא רק זה, למה שהוא יסכים בכלל שאנחנו נזכיר את הדירה לצד ג' ונרוויח מזה? למה שהוא ירצה לצאת פרייר? זה מה שצריך לעבור או עובר להרבה מכם בראש. ומה שאני הולך להסביר בדקות הקרובות הוא מאוד חשוב, כי הוא בעצם הבסיס למסע ומתן למול בעל הנכס. הסיבות, למה הוא ירצה לעשות את זה, הם הכלים שלנו במסע ומתן, וככל שנבין את זה יותר טוב עכשיו, יהיה לנו הרבה יותר קל בהמשך. עכשיו לפני זה יש לי שאלה ככה, שאלה גדולה, ודיברנו על זה פה הרבה פעמים במהלך הלייבים. האם קניית דירה להשקעה, אדם שרוכש דירה להשקעה במדינת ישראל, האם נדלן בסוג הזה של ההשקעות וקניית דירה להשקעה היא השקעה אקטיבית או פסיבית? האם החזקת נכס עם דיירים זה באמת הכנסה פסיבית לחלוטין? אנחנו לא מקבלים טלפונים, אין תקלות, אין דיירים שיוצאים, אין חודשים שהדירה ריקה, אין זמנים שצריך לשפצר את הדירה. האם זה באמת ככה? האם אתם באמת חושבים שזה השקעה פסיבית? הרי ברור שזה לא. זה השקעה אקטיבית לכל דבר ועניין. הסיבה שבעלי בתים ירצו להזכיר לנו נכס שאנחנו נוכל לסחור אותו ולהזכיר לצד ג' היא כי אנחנו נהפוך את ההשקעה שלהם להשקעה פסיבית. אנחנו נהפוך את הקניית דירה להשקעה שלהם למשהו שהוא פסיבי לחלוטין. אנחנו ניקח על עצמנו את הניהול של הנכס. הם יקבלו מאיתנו חוזה ארוך טווח. אנחנו נזכיר את הדירה לצד ג' שמה שזכה אותנו בהכנסה קבועה חודש בחודשו, ובעצם זו עסקת ווין ווין עבור כל הצדדים. בעל הנכס מקבל שקט לטווח ארוך בדמות של סוחר רציני. אנחנו מורידים ממנו את כל הכאב ראש של ניהול סוחרים, התמודדות עם טלפונים, טיפול בתחזוקה שוטפת, ואנחנו בעצם משיגים לעצמנו נכס מניב מבלי להיות הבעלים שלו בפועל. כך אנחנו יכולים לקבל חודש בחודשו משכורת קבועה ויציבה בנוסף להכנסה שלנו, בהרבה מאוד מהמקרים מבלי שבכלל השקענו או עם השקעה מאוד מאוד נמוכה. אז בואו רגע נעשה את זה בבולטים, מה שנקרא. אנחנו הופכים את ההשקעה לבעל הנכס להשקעה פסיבית. אנחנו נותנים לו את האפשרות היחידה ליהנות מ-12 חודשי שכירות בשנה. אף בעל דירה לא באמת נהנה מ-12 חודשים בשנה, אלא אם כן הוא עושה את העבודה בצורה מאוד מאוד נכונה. כי מתחלפים דיירים, כי הדירה ריקה חלק מהחודשים, כי יש תחזוקה שעולה כסף וכו'. אנחנו נותנים לו חוזה ארוך טווח, הוא לא צריך לחפש דיירים, ראש שקט וכל התחזוקה השוטפת היא עלינו. אלו דברים שאנחנו חייבים לדעת ולזכור, וחייבים בצורה נכונה לדאוג שבעל הנכס מבין את זה, כי זה יהיה הבסיס שלנו למסע ומתן בהמשך. עכשיו, היתרונות עבורנו, אני חושב שהם די ברורים לכולם. תזרים מזומנים חיובי שמעלה את רמת החיים שלנו באופן שוטף כל הזמן. תשואה גבוהה מאוד על השקעה קטנה אם בכלל השקענו כסף. הגדלת מקור ההכנסה. אפשר לעשות, לצאת מפה לאופציית רכישה שלא נרחיב עליה היום. והכי חשוב, גם אם עבדנו קשה כדי להשיג דירה כזאת, ברגע שחתמנו חוזה, זה להרבה מאוד שנים, 5 פלוס 5, 4 פלוס 4. יש לנו 8, 10, 12 שנים שיצרנו לעצמנו הכנסה נוספת. זה השקעה אקטיבית, זה פעולה שהיא דורשת הרבה עבודה, אבל יכולה להביא אתכם למקום מאוד מאוד טוב, אחרי שנכנסים לכדור, שיש לנו מה שנקרא גלגל שלג שהולך וגדל, שכל שנה אנחנו מייצרים עוד 3, 4, 5 נכסים כאלה. לסיכום, זה win-win situation. אנחנו מחפשים את האדם הנכון ולא את הדירה הנכונה. תזכרו, אנחנו אומרים את זה גם באקזיטים. לכל דירה יש את המחיר ששווה לנו לשלם שכירות עבורה, כדי שישאר לנו רווח. אנחנו מחפשים את בעלי הדירה הנכונים. אז איזה בעלי דירה הנכונים אנחנו מחפשים? כי העסקה הזאת היא לא מתאימה לכל בעלי הבתים, היא לא מתאימה לרובם. אבל יש קהל גדול של משקיעים שהעסקה הזאת יכולה להיות בול מה שהם צריכים. הם ידעו שאתם מרוויחים, הם ידעו שאתם מזכירים את הדירה לצד ג' וזה לא יפריע להם. אתם יודעים למה? כי לא תמיד כסף הוא הפקטור היחידי שמשפיע האם בעל נכס רוצה אותנו כדיירים, רוצה אותנו כסוחרים או לא. לא תמיד כסף זה הדבר היחידי שעל פיו בעלי בתים מקבלים החלטות. יש פה ראש שקט, יש פה 12 חודשים בשנה. יש הרבה בעלי בתים שהדירות שלהם לא מתוחזקות והם לא מצליחים להזכיר אותם כי הם לא מותאמות לשוק. לא תמיד כסף הוא פקטור. לפעמים הם גרים מאוד רחוק מהנכס ויש להם קושי מאוד גדול לתפעל אותו. בהרבה מאוד מהמקרים, עכשיו עשינו עסקה ברמת גן, הסיבה שבעלי הבתים, הבעל הבית, לפני זה לא הוציא את הדירה להשכרה, הייתה כי הוא נכווה בעבר מדיירים. דיירים שלא שילמו, דיירים שלקח לו הרבה מאוד זמן לפנות אותם מהנכס, והוא החליט להשאיר את הנכס ריק. לקח לנו הרבה מאוד זמן לשכנע אותו ולתת לו בטוחות מאוד גבוהות, כדי לדעת שאצלנו לא תהיה לו בעיה. אבל הוא קיבל שכירות יחסית מאוד נמוכה בשוק, וזה היה win-win. בסדר? אז בעלי דירות שגרים רחוק, הם נכוו בעבר מדיירים, הנכס שלהם במצב ירוד מאוד, הם רוצים שקט, הם רוצים הכנסה פסיבית, והם מבינים שהם לא יוכלו לקבל אותה בלעדיכם. זה סיכום קצר על למה שבעל נכס ירצה שאתם תקבלו את הדירה שלו ותוכלו להזכיר אותה לצד ג', למה תוכלו לסחור אותה במחיר יותר נמוך ממחיר השוק, אולי הרבה פעמים אתם אפילו תעשו לו השבחה בדירה, מה שעוד יעלה את השווי, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אבל זה באמת כלי למסע ומתן למי שנכנס לעסקאות שהוא הולך לשים בהן כסף, וזה בכלל הופך את העסקה הזאת לעוד הרבה יותר אטרקטיבית לבעלי דירות, אבל נתנו הרבה מאוד סיבות והבנה איזה בעל דירה אנחנו מחפשים. יחד עם זאת, השלב הראשון בתהליך הזה של שכירות משנה מתחיל בחקר שוק. עכשיו אנחנו היום לא נלמד על חקר שוק מלא, כמובן עשינו על זה המון לייבים גם בהקשר של אקזיטים ובכלל בעסקאות נדלן. מה שאתם יכולים לקחת מלייבים קודמים שלנו על חקר שוק ומזה להבין מה אתם צריכים לעשות, מה שאני כן אגיד שאתם חייבים לעשות, קודם כל אתם צריכים לבחור אזור מצומצם עם בנייה מאותו סוג, שיש בו ביקוש לסחירות, בסדר? זה גם אומר שברוב המקרים זה אזורים שבהם בעלי הבתים, הרוב המוחלט הם משקיעים. ואיך אתם תדעו אם יש ביקוש להשכרה? אז יש המון פעולות, בסדר? זה יכול להיות פרסום הודעה וירטואלית, שעשינו על זה לייב שלם, איך עושים את זה בצורה נכונה. זה יכול להיות פרסום הודעות בקבוצות פייסבוק להשכרה. אתם תצאו לראות דירות להשכרה כדי לדעת מה המוצר שיש היום בשוק. ממנו להבין מה חייב שיהיה בדירות ומה אקסטרה שיש בדירות. אתם תעשו פנייה יזומה לבעלי דירות שכבר מפרסמים דירות להשכרה. על כל אחת מהפעולות האלה, דרך אגב, יש לייב שלם שמדבר איך לעשות אותם נכון ואיך מהם להבין בסוף התהליך הזה של החקר שוק. אם תעשו אותו נכון, פה יהיה לכם בעצם תשובה. מי היא אותה קבוצה הומוגנית שסוחרת נכסים באותו אזור? מה היכולת המקסימלית שלה לשלם על נכסים? מה הם חייבים שיהיה בדירה? ומה מבחינתם זה אקסטרה? בעצם אנחנו רוצים להבין, אני חדד את זה, כי בכל שוק יש קבוצה מסוימת של אנשים שרוכשת דירות וקבוצה מסוימת של אנשים שסוחרת דירות. אנחנו רוצים לדעת מי היא אותה סוג אוכלוסייה. היא תמיד תהיה בעלת מאפיינים מאוד מאוד דומים. זה אומר שיהיה חשוב להם אותם הדברים. יהיו דברים שהם חייבים שיהיו בנכס, ויהיו דברים שהם אקסטרה מבחינתם. זה יכול להיות מספר חדרים מסוים, זה יכול להיות ריהוט, זה יכול להיות מצב תחזוקה, זה יכול להיות המון 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 דברים. אנחנו רוצים לדעת מה היא משלמת ועל איזה מוצר, מה היא חייבת שיהיה בדירה ומה בונוס מבחינתה. אם אתם לא מצליחים להגיע לתשובות האלה, אתם לא יכולים לעבור לשלב החתירה לעסקה, אתם לא יכולים להתחיל לחפש דירות לסחירות משנה. אתם קודם כל צריכים לעשות את כל הפעולות שדיברנו עליהן, על פרסום הודעה וירטואלית, לצאת לראות דירות להשכרה, פרסום הודעות בקבוצות פייסבוק להשכרה, פנייה יזומה לבעלי דירות שכבר מחזיקים הרבה מאוד שנים באותו אזור דירות להשכרה, הם ייתנו לכם הרבה אינפורמציה. תיקחו את הלייבים שדיברנו על כל אחת מהפעולות האלה, תבינו אותה, תעשו אותה בשוק שלכם, ורק אז תעברו לשלב הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. שלב החתירה לעסקה. עכשיו בעצם אנחנו הולכים לחפש דירות. אז קודם כל, לסחירות משנה כמובן. אז קודם כל, אם אני עכשיו רגע מנסה רגע לחלק את זה, אנחנו נחלק את זה לשני דרכים או שתי אופציות מרכזיות, איך אנחנו יכולים להגיע לעסקאות סחירות משנה. אחת, זה דירות נטושות. בסדר? עשינו לייב שלם על איתור דירות נטושות, איך מגיעים לבעלי בתים. אבל אני מזכיר לכם, אם תפתחו את העיניים, תשאלו תושבים, תדברו עם בעלי בתים, תסתכלו על סימנים חיצוניים כמו שעוני מים חסרים, שעוני חשמל חסרים, אבק על ידיות, חלונות שבורים, וכו וכו וכו. דרך דירות לנטושות זה דרך מדהימה להגיע לעסקאות סחירות משנה. זה אפילו יותר קל לפעמים מאשר להגיע משם לעסקאות אקזיט, כי מחירה הרבה פעמים יותר קשה לגרום לאנשים לעשות. אבל השכרה לטווח ארוך זה משהו שאם תסבירו אותו נכון, גם לבעלי בתים שלא רוצים להתעסק עם דיירים, משם אפשר לקבל הרבה מאוד עסקאות. הדרך השנייה היא פשוט מדירות שכבר מפורסמות להשכרה בשוק שבחרתם. יש דירות בשוק שמפורסמות להשכרה. יש שם בעלי בתים נכונים, כמו שדיברנו עליהם מקודם. יש שם דירות שלא מותאמות לשוק, הן לא שופצו המון שנים, הן דירות גדולות שאפשר להפוך אותן ליותר חדרים. יש שם דירות עם פוטנציאל לעסקאות סחירות משנה. אלה הן האופציות לחתירה לעסקה. עכשיו, אם רגע אני צריך לחלק לכם את השלבים, מה הם שלבי העבודה הנכונים? אז אמרנו, אנחנו מתחילים מחקר שוק. הסברתי לכם מה חייב להיות בסוף החקר שוק כדי שתוכלו בכלל לעבור לחתירה לעסקה. אחרי זה אנחנו מתחילים חתירה לעסקה, דרך דירות נטושות ודרך דירות להשכרה. מפה מה שאנחנו עושים זה קודם כל הכל מתחיל משיחת טלפון. אנחנו לוקחים פרטים כלליים, כבר פה אתם תוכלו הרבה פעמים לזהות בעלי דירות מתאימים, בעלי דירות שישאלו אתכם המון שאלות, אם יש לכם תלושי משכורת ואם יש לכם ערב ומי אתם ומה אתם, הם יעשו לכם תחקיר בטלפון. בסדר? זה מראה שהם נכוו מדיירים, זה מראה שהם מפחדים, זה מראה שאלה בעלי הדירות שאתם צריכים לשים עליהם את האצבע, אלה שקשה לתאם איתם הגעה, כי הם אומרים לכם שהם גרים בעיר אחרת והם באים פעם בשבוע להראות את הנכס לדיירים. כבר בשיחת הטלפון תנסו לזהות בעלי דירות שאולי יתאימו. אחרי זה אתם עוברים לפגישה. בפגישה אתם לא מדברים על סחירות משנה, אתם בטח לא משתמשים במונח הזה, בסדר? אתם בודקים האם האופציה לסחירות לטווח ארוך היא רלוונטית או לא, וכמה היא מדברת לצד השני. בסדר? לרוב אם בעל נכס שרק רכש את הנכס, שיפץ אותו בהרבה מאוד כסף, ואתם רואים שכל שקל בסחירות זה הדבר הכי חשוב לו, כנראה ששם לא תצא לכם עסקה. מנגד, אם אתם רואים מישהו שרק איך ששאלתם אם סחירות לטווח ארוך זה משהו שיכול לדבר אליו ונדלקו לו העיניים, והוא עוד אמר בטח, ואני מוכן גם לטווח ארוך לבוא לקראתך במחיר, או שאתם שאלתם או הגיב לזה בצורה חיובית, יופי, בוא נסמן אותו. הדבר הנוסף שהייתי רוצה שתקרה באותה פגישה, זה חיבור עם הצד השני. אני רוצה שתבינו כמה שיותר אינפורמציה על הצד השני, כמה זמן הוא מחזיק בנכס, כמה שנים, האם היה לו בעיות עם דיירים, מי הם אותם דיירים ששכרו פה לפני. ככל שתשאלו אותו הרבה שאלות, תקבלו יותר אינפורמציה, שתעזור לכם לסנן את כל בעלי הבתים שאין למה להמשיך לשלב הבא. אחרי זה אתם הולכים הביתה. אתם לוקחים דוח עסקה. בסדר? אנחנו, מי שירצה דוח עסקה של סחירות משנה, תגיבו לנו, תשלחו לנו בפרטי, אנחנו נשלח לכם. ואתם מכניסים את הנתונים של אותו הנכס לדוח עסקה. אוקיי? כמה אתם יודעים שאתם יכולים לקבל לנכס במצב הנוכחי? כמה תקבלו עליו אם תעשו לו איזשהו שינוי? תוסיפו חדר, תוסיפו ריהוט, תעשו לו ריצוף, תשנו לו מטבח, תעשו איזושהי פעולת השבחה, ואז מה יהיה השכירות? אוקיי? כמה אתם שווה לכם לשלם לבעל הנכס? ומפה אתם בעצם מגיעים לכל נכס שראיתם וסיננתם ואתם חושבים שיש פה בעל דירה נכון? לתחשיב עסקה. אתם בעצם מגיעים למחיר יעד שלכם שווה לשלם כדי שישאר לכם רווח. כמה רווח זה אינדיבידואלי מאחד לשני. אחד יהיה מוכן לעשות את זה בשביל 1,000 שקל בחודש, אחד בשביל 500 ואחד בשביל 2,000. זה תלוי שוק, תלוי בן אדם, תלוי אם אתם משפצים את הנכס או לא. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו כי זה באמת מאוד עמוק וצריך פה להיכנס ללייב מאוד מאוד ארוך. אחרי זה אנחנו עוברים לפגישה שנייה. אנחנו לא נותנים הצעות בטלפון. אי אפשר להציע את הדבר הזה בטלפון. אנחנו מתחילים בפגישה השנייה בלנסות לקדם את הבן אדם במחיר כמה שיותר אליכם, בהתאם לכמות שנים שאתם מדברים על סחירות לטווח ארוך. בסדר? עכשיו, אתם צריכים לדעת להציג בצורה טובה את כל היתרונות שדיברנו עליהם בפעם הקודמת. כל היתרונות שבעל הנכס יקבל ברגע שיהיה לו סוחר לטווח ארוך, עם ביטחונות גבוהים, שלוקח את כל התחזוקה השוטפת עליו, ואולי אפילו סוחר שהולך להשקיע כסף בנכס ולהעלות את הערך שלו. השלב הבא, אחרי שקידמתם אותו במחיר אליכם, הוא הבין את כל היתרונות שהוא יכול לקבל מזה. אתם מבינים שמעניין אותו שכירות לטווח ארוך. הוא מסכים לרדת במחיר בשביל לקבל שקט. אתם נותנים הצעת מחיר. אתם לא חייבים בשלב הזה להסביר שאתם הולכים להזכיר את הנכס לצד ג'. אתם עדיין לא חייבים. כי ברוב המקרים זה גם לא ייגמר בפגישה השנייה. זה ייגמר בפגישה השלישית והרביעית. זה לא משהו שעושים בזבנג וגמרנו. בדרך כלל זה לוקח קצת זמן. בסדר? ולכן אתם לא חייבים לעשות את זה עכשיו. מה שכן הייתי רוצה שתיקחו עוד מהלייב הזה היום, זה שיש כמה התנגדויות מרכזיות שבטוח יהיו לבעל הנכס. ההתנגדות המרכזית היא זה שהוא כאילו מתחתן איתכם לטווח הארוך. אתם חייבים להיות מוכנים להתנגדות הזאת, כי ככל שתרצו את החוזה שכירות ליותר שנים, 4 פלוס 4, 5 פלוס 5, 6 פלוס 6, בסדר? המחשבה שלו תהיה, רגע, מה יקרה אם אני ארצה למכור? מה יקרה אם ארצה, אם בא קונה ואני, אולי אני מסנדל את עצמי? אז יש לזה הרבה מאוד פתרונות שאפשר להציג לצד השני. אני רוצה לתת לכם אחת או שתיים מרכזיות. קודם כל, יש לזה יתרון מאוד גדול הרבה פעמים גם למחירה. אתם צריכים להסביר לצד השני שזה לא מונע ממנו למכור את הנכס. פשוט חוזה השכירות יישאר בתוקף. שמישהו מוכר נכס עם חוזה שכירות, חוזה השכירות, הקונה החדש מחויב לחוזה השכירות. אתם צריכים להסביר לו שיש הרבה משקיעים שמאוד ישמחו שיש להם חוזה ארוך טווח. יחד עם זאת, הפתרון השני הוא למצוא קונסטלציה שבה יש לבעל הנכס אופציה להוציא אתכם אחרי X שנים. לדוגמה, אחרי 3 או 4 שנים אתם נותנים לו את האופציה להוציא אתכם עם איזשהו פיצוי מוסכם. אחרי 5 שנים אתם נותנים לו את האופציה. אם שיפצתם את הנכס, הוא צריך להחזיר לכם את עלות השיפוץ ויש לכם מינימום 3 שנים. בסדר, אמרתי את זה עכשיו על קצה המזלג, אבל תנסו להבין את הרעיון. אנחנו מוצאים פתרונות שאחרי X שנים, אם והיה והוא רוצה לשחרר אותנו מהחוזה, הוא צריך לתת לנו איזשהו פיצוי, או שאנחנו כבר הרווחנו מספיק כסף ששווה לנו לקחת את הסיכון. עכשיו, יש עוד הרבה התנגדויות שיעברו לו בראש, אבל אם הוא יבין, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, את היתרונות עבורו ותגרמו לו לקלוט אותם, אתם יכולים לעשות פה סיסטם מדהים. סיסטם שמייצר לכם כל שנה, כל רבעון נכס, כל חצי שנה נכס, בטווח הארוך יש לזה משמעות ענקית. אנחנו ממש לא מזמן סיימנו עסקה כזאת ברמת גן, זה לא העסקה הראשונה שלנו ברמת גן. אני מכיר אנשים שעשו את זה באריאל מסביב לאוניברסיטה, בבאר שבע, בהמון המון מקומות שיש שם שווקים חזקים של שכירויות, ואתם מגלים שנשאר גאפ, נשאר מרחק מאוד גדול לפעמים, אפילו של כמה אלפי שקלים מעסקה כזאת. ותזכרו, גם אם זה כסף קטן של 1,000 שקל כביכול, זה מעלה את רמת החיים שלכם מבלי שרכשתם נכס. זה גורם לכם להכניס כסף מנדלן מבלי שהוצאתם כסף או הוצאתם סכום מאוד מאוד קטן מהכיס. זה נותן לכם אופציה ליצור משכורת נוספת מתחום הנדלן. ולא רק זה, יש גם אופציה נוספת שלא נרחיב עליה עכשיו, אבל תדעו שגם בעלי בתים שלא רוצים את הצורה הזאת, אתם תמיד יכולים להציע להם שטאפ. שטאפ זה אותה גברת בשינוי אדרת. מי שלא רוצה ליהנות או לסבול לנהל את הנכס, אתם יכולים לנהל את הנכס בשבילו. אתם סוגרים איתו מחיר, שכירות, שזה יהיה המחיר שילך אליו, וכל שקל שתצליחו להזכיר מעל, אתם תקבלו. אתם בתמורה לזה תדאגו להשכרה, תדאגו לתחזוקה מול הדיירים, לניהול השוטף, לקבל את כל הטלפונים. אתם בעצם הופכים להיות מנהלי נכסים ונהנים במקום לגבות סכום קבוע, אתם פשוט עושים את זה הרבה יותר חכם. אתם סוגרים על מחיר שכירות נמוך ומקבלים את כל המרחק מעל זה. זאת אותה גברת בשינוי הדרך. אתם יכולים בדרך הזאת ליהנות מהרבה כסף חודשי להרבה מאוד שנים קדימה. ואם תעשו את זה נכון ותאתרו את בעלי הדירה הנכונים, יש פה מתכון לעשות הרבה מאוד כסף שוטף במהלך השנים במהלך התקופה נראית לעין. וברגע שחתמנו על עסקת שכירות משנה, אמרתי לכם, זה להרבה מאוד שנים. לכן לא צריך לעשות עשרות של עסקאות, אבל צריך לאתר את בעלי הדירה הנכונים ולהיות מוכנים למסע ומתן ולכל ההתנגדויות של הצד השני. זה עד לפה היום חברים על שכירות משנה על קצה המזלג, כי זה באמת תחום שצריך ללמוד אותו לעומק ולהבין איך עושים אותו. תזכרו, אתם חייבים קודם כל לעשות חקר שוק מקדים ולזהות מה המחיר מקסימום שאתם יכולים לעשות, להוציא מכל דירה. ככל שתכירו יותר טוב את הסוחר בשוק, תדעו איך להוציא יותר עסקאות כאלה לפועל. אז זהו, אנחנו נפגש פה ביום שלישי, שבוע הבא בשעה 5. אם יש לכם שאלות, גם אם אתם צופים לא בלייב, אתם מוזמנים לכתוב, ואנחנו נענה לכם במהלך השבוע. זהו, להתראות חברים.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנטס. להתראות בפרק הבא.